טוב, ערב טוב. אנחנו נמצאים ממש לקראת סוף ימי ספירת העומר, תכף כבר השבוע האחרון. וספירת העומר זה מצווה מאוד מיוחדת. קודם כל, המצווה שנמשכת 49 יום. זה מיוחד, אין הרבה מצוות כאלה. בדרך כלל מצווה זה משהו מאוד נקודתי. פה אנחנו נמצאים מפסח ועד שבועות בתוך מצווה אחת גדולה. אז זה נכון שהביצוע של המצווה הוא נעשה כ-20 שניות עד דקה ביום, בסדר? תלוי, אם לשם ייחוד, בלי לשם ייחוד, אבל בגדול, דקה ביום, שם הפעולה הזאת נעשית. אבל הדקה ביום הזאת, היא צובעת את כל התקופה הזאת עם כותרת, ימי ספירת העומר. אז זה מיוחד. אני לא יודע מה אנשים עושות, מברכות, לא מברכות, אבל בכל אופן, בסוגיה של הברכה, זה גם משהו מיוחד. יש מחלוקת בראשונים, האם זה מצווה אחת, לספור ספירת העומר, או מצווה כל יום. ונפקא מינה מאוד מאוד ברורה, אם אדם שכח לספור יום אחד, אז אם נאמר שזה מצווה אחת, אז זהו, הלך. הוא פספס את הכל. אם נאמר שכל יום זה מצווה בפני עצמה, אז הוא יכול להמשיך לברך, הוא פספס יום אחד, יום אחר הוא לא ברך. ובמצווה הזאת, א' כל יש פה חינוך באופן הכי הכי פשוט, יש פה דרישה מאוד מאוד גבוהה. לספור כל יום זה דרישה מאוד מאוד גבוהה, למרות שזה פעולה קטנה. להגיד היום 42, 43, 44, זה קל. אבל זה דורש מאדם מחויבות. בטח כמו שנפסק להלכה שאם אדם הפסיד יום אחד, אז הלך המצווה. בדרך כלל זה לא החינוך הרגיל. אנחנו בדרך כלל רגילים שהתורה היא נחמדה כזאת. בסדר, השלמת, חסרת, אפשר להשלים, תמיד אפשר לתקן. רחמנא ליבא בעי, העיקר שרצית. ופה לא, בספירת העומר לא. זאת אומרת, זה יפה שרצית, זה ברור שזה מאוד מאוד חשוב, אבל אם הפסדת יום אחד, אז זהו. אתה יכול להמשיך לספור בלי ברכה. לא תוכל לברך. ויש פה ככה דרישה שהיא מאוד מאוד, בחיים אמיתיים זה ברור שזה ככה. אדם, מי שרוצה לנסוע מקירת ארבע לבית שען, יצחק לקחת אוטובוס מכאן לדלק, מהדלק לירושלים, ירושלים לבית שען, אז אם היא דלגה על אחד האוטובוסים, היא לא תוכל להגיע. ככה זה בחיים. אבל התורה בדרך כלל היא לא כזאת. מי שהפסיד תפילה יכול להשלים מחר, יש תשלומים, פה לא. יש פה א' כל איזשהו קריאת כיוון כזאת, שבימים האלה יש פה מחויבות מאוד גדולה. אנחנו דורשים משהו מאוד קטן. מה הדרישה בעצם? תדע איפה אתה נמצא על ציר הזמן. זה פחות יותר הדרישה. תדע כמה זמן עבר מפסח וכמה זמן נשאר עד שבועות. אז הפעולה הטכנית היא מאוד מאוד פשוטה, זה יותר קצר לברכות השחר. אבל התביעה מהאדם להיות עקבי, וכידוע לכל אחד, לכל אחת, יש ימים כאלה, יש ימים כאלה. בעיקר הבנים זה יותר רלוונטי עליהם, אבל יש יום שאני מצליח להתפעל ערבית בבניין בזמן, ואז ברור שאני מספר ספירת העומר, ויש ימים שאני, לא יודע, בנסיעות, עסוק, או פחות מצב רוח, לא בא לי להתפלל, והדרישה היא, הכל טוב ויפה, אבל זה לא משנה. אתה חייב לספור כל יום. את הימים היפים שלך, את האלה שפחות יפים, הכל חייב לספור. אם נדלג אפילו יום אחד, היום הכי מעפה, נוכל 49 יום האלה, לא תוכל להמשיך לספור. אבל היום יום נחמד, נכון. אבל כדי לספור חטיבה שלמה, כדי להגיע מפסח לשבועות, אי אפשר לדלג על אף יום. וככה התורה מתארת. יש לכם, חלק מהמקורות יש לכם בפניכם. וספרתם לכם אחרת השבת, יום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות יבואות תהיינה, עד אם אחרת השבת השביעית יספרו 50 יום. אז זה המצווה. המצווה היא לספור. אז מה זה בעצם לספור? אז קודם כל, גם פרשת שבוע שנקרא שבת, פרשת במדבר, הקדוש ברוך הוא מצווה לספור את עם ישראל. וממש מונים כל שבט, כל בית אב, וגם את הסך הכללי. ורש"י שואל שאלה, כבר ספרת אותם. כשיצאו ממצרים ספרת אותם, אחרי חטא העגל ספרת אותם, למה צריך עוד פעם? אומר רש"י, מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה. אומר רש"י פשוט. כשאתה אוהב משהו מסוים, אתה סופר אותו. ממש כמו ילד קטן שיש לו אוסף של גולות או של כל דבר אחר, והוא סופר כמה יש לו, והוא יכול לספור את זה פעמיים ביום, וזה לא השתנה. זה לא השתנה, הרי זה לא גדל מאליו. או כסף, בן שלנו הקטן, יש לו ענק, יש שם בערך כבר איזה 17 שקל לפחות, והוא סופר את זה פעם ביום, וזה נשאר 17. למה? כי הוא אוהב את זה. הפעולה של הספירה שאני סופר משהו, אני רוצה להגיד לו, אתה חשוב לי. אז ממש בא לי לספור כמה יש לי. מעבר לכך, הספירה זה בעצם התעסקות. שהקדוש ברוך הוא סופר את עם ישראל, הוא בעצם מתעסק עם עם ישראל. בא לי לספור אתכם, סתם, בא לי שאנחנו נעשה משהו. אז אני סופר אתכם. מעבר לכך, כשאתה סופר משהו, אתה בעצם אומר שיש חשיבות לכל פרט. אני סופר אחד, 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 אחד. אני רוצה להתייחס לכל אחד כשלעצמו. אז ממש מעביר אותם, כמו שמתואר בתפילה בראש השנה, מעביר צונו תחת שבטו, כבקרת רועי דרום, מעבירים אחד, 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 אחד. אנחנו רוצים לתת התייחסות לכל אחד כשלעצמו, לא רק מלמעלה, אתה סך הכל, ממש לספור. ושהתורה מצווה אותנו לספור את ימי ספירת העומר, אומרת לנו קודם כל, הימים האלה, בוא תתרגל רגע, להתייחס לימים שלך בצורה רצינית. לספור כל יום. עכשיו, לספור כל יום, א' כל זה 1, 2, 3, 4, כי כל יום הוא משמעותי. וגם אפילו בסלנג, כנראה שזה שורש עמוק לדבר הזה, לא סופר אותך. או כן סופר אותך. כשאתה אומר, אני סופר אותך, אתה אומר, אתה חשוב לי. ולא סופר אותך, כוונה, לא אומר לך שום חשיבות. כשהתורה אומרת לנו לספור את הימים, היא אומרת לנו, היא לא התכוונה לסלנג, אבל זה יושב על אותו נקודה. תספור את הימים. ימים זה לא משהו שרק חולף. תעצור שנייה אחת, תתחיל לספור. אז אני חושב שכל השנה כולה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. אבל תקופה בשנה, בפסח ושבועות, האדם נדרש לספור את הימים. לתת חשיבות לזמן. הזמן הוא דבר יקר, הזמן הוא דבר חשוב. בוא נתייחס אליו ברצינות ונספור אותו. השאלה היא למה דווקא בפסח לשבועות? זאת אומרת, אנחנו, יש לנו שלושה רגלים עד הרבה הרבה חגים, ואנחנו לא מכירים מציאות שבה יש מצווה לספור בין חג לחג. לכאורה כל חג עומד שלעצמו, יש את ראש השנה, יש את יום כיפור, יש את סוכות, פסח, שבועות, כל חג הוא בחינה כשלעצמה. ופתאום פה התורה אומרת לנו שצריך לספור את התקופה שבין פסח לשבועות. אז מעבר למה שאמרנו שיש פה את העניין של ספירת הימים, חשיבות ומודעות לזמן, התורה גם רוצה לחבר בין פסח לבין שבועות. התורה לא רק אמרה תספור מפסח 49 יום. היא אמרה, תספור מפסח 49 יום, ואז מה יקרה? חג שבועות. באיזה תאריך? לא כתוב. לא כתוב תאריך. תייחס לי גם כן בהמשך. אבל כן רואים בכל מקרה גם הפסוק הבא, שבעה שבועות תספור לך מחר חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית אחר כיוון שבלו ככה. העיקר שתספור בין פסח לשבועות, זה מה שחשוב. התאריך של שבוע בכלל לא כתוב. לא כתוב אב סיוון בכל התורה כולה. זה לא כתוב. איך יודעים מתי חל חג שבועות? סופרים. מפסח תתחיל לספור. כשתגיע ל-50, זה חג שבועות. זה נדיר. אין עוד חג כזה. כל החגים התורה אומרת לנו תאריך. בראשון לחודש, בעשור לחודש, בידלת בחודש. חג שבועות הוא חג שהתורה לא מציינת לו תאריך. אנחנו נתייחס לזה בהמשך, אבל כבר נעיר הערה ראשונה על הדבר הזה. זה כבר אומר לך שחג שבועות הוא בעצם חלק בלתי נפרד מחג הפסח. או הפוך. הם הולכים ביחד, לא צריך להגיד תאריך. אמרתי לך את פסח בט"ו בניסן, תספר 49 יום, 7 שבועות, תגיע לחג שבועות. לא צריך להגיד לך עוד פעם תאריך, כי זה לא משהו חדש, חג שבועות. התורה רוצה לחבר את פסח ושבועות, השאלה היא למה. פסח זה חג החירות, זה החג שבו עם ישראל בעצם נולד. נוצר בפעם הראשונה. לפני פסח לא היה עם ישראל בכלל. הייתה משפחה שהלכה וגדלה, עד שלא יצאה ממצרים בחג הפסח, היא לא, עדיין לא הוגדרה כעם, כאומה. אז פסח זה חג העצמאות, חג החירות, חג הלידה. שבועות, חג מתן תורה. למה התורה רוצה לחבר בין חג הפסח לבין חג השבועות? זה אפילו יותר מלחבר, זה כאילו חג אחד. חג אחד ארוך. הרמב"ן כותב, ששיבת השבועות, שבין פסח לשבועות, זה בעצם חול המועד אחד ארוך. ככה הוא כותב. זאת אומרת, הרמב"ן. הרמב"ן, בעצם, אף פעם לא התגלחו ולא הסתפרו מהשבועות האלה. פעם כי זה היה חול המועד, היום בגלל האבלות, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. אז ספר החינוך, יש אותו בפניכם, הוא מביא הסבר ראשון, נתחיל ממנו. משורשי המצווה על צד הפשט. ספר החינוך, ספר שהוא בעצם, דבר ראשון, הוא מונה את כל המצוות. יש כמה ספרים שמונים את המצוות. יש לרמב"ם עניין המצוות, יש ספר מצוות סמג וסמק. גם ספר החינוך, הוא בעצם מחולק לכל העשה ואחרי זה כל הלא תעשה. ובכל מצווה, הוא קודם כל מגדיר אותה, מה המצווה, ואחרי זה הוא עושה את החלק הזה משורשי המצווה. הכוונה, מה הרעיון של המצווה. מה התוכן הרוחני, מה התוכן האמוני, מה התוכן הנפשי שהמצווה באה ליצור. לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה נבראו שמיים וארץ וישראל. וכמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והיא העיקר והסיבה שנגלו ויצאו ממצרים, כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה. וכמו שאמר השם למשה, וזה לך האות כאנוכי שלחתיך, בוציאך את עם מצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ופירוש הפסוק לומר, הוציאך אותם ממצרים, יהיה לך לאות שתעבדון את האלוהים על ההר הזה. כלומר, שתקבלו התורה שהעיקר הגדול שבשביל זה הם נגלים, והיא תכלית הטובה שלהם. הספר החינוך אומר משהו, שהוא צד אחד הוא יכול להיות שהוא ככה רגיל ללשוננו, אבל הוא מחודש מאוד. עם ישראל יצא ממצרים רק כדי לקבל תורה. איזה קל להגיד את זה עכשיו, כשאנחנו חיים בארץ ישראל, במדינה ריבונית, עם צבא וכלכלה. אבל עם ישראל יצא ממצרים, אם הייתם שואלים אותם, כנראה שלא. אבל בדמיון שלי, תשאלו אדם למה אתה יוצא ממצרים? הוא אומר, זה משאלה מטומטמת. מה זה למה יוצא ממצרים? כי אנחנו עבדים, כי זורקים ילדים ליאור, כי שמים אותם בין הלבנים בתור טיט, כי אין לנו אוכל, כי אנחנו לא בבית, כי זוועה במצרים. מה זה לא מוציאים מצרים? יוצאים מצרים כי זוועה, כי אפשר להישאר שם יותר. כי זהו, הרוגים אותנו. באלפים, בעשרות אלפים. רק נצא מכאן. ככה בדמיון שלי. למה יצאנו מצרים? כי עבדנו שם עבודת פרך. אנחנו רצינו להפסיק מהדבר הזה. די, חלף, 210 שנים, אנחנו עובדים שם, לא רוצים להיות שם יותר. אי אפשר להיות שם יותר. קלו כל הקיצים. וטל שם, והלכו בני ישראל מן העבודה, וטל שם, אתה מן האלוקים. אומר ספר החינוך, אתה מדמיין, זה לא נכון. עם ישראל יצא ממצרים באמת כדי לקבל תורה. אי אפשר לקבל תורה בתוך מצרים, זה ארץ טמאה, ובכלל, מי שעבד לא יכול לקבל תורה. כי תורה פונה באדם חופשי. התורה פונה באדם חירותי, שיכול לבחור, שיכול להזדהות, שיכול לאהוב. ועבד לא יכול לקבל כל הדברים האלה. עבד הוא קנוע, הוא לא חירותי, הוא לא חופשי, הוא לא אוהב, כלום. הוא כלום, מכונה שעושה רצון של מישהו אחר. אז כדי לקבל תורה, צריך לתת עם מצרים. אבל למה ספר החינוך, עם יצא עם מצרים, ברור שעזבה במצרים. אבל זה לא הדבר המרכזי. הדבר המרכזי הוא שעם ישראל היה צריך לקבל תורה. ועניין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות. ככה אומר ספר החינוך. בשביל עם ישראל, הזכות שנולדת מיציאת מצרים שאפשר לקבל תורה, זה יותר גדול מהיציאה מעבדות לחירות. שניהם קרו. אבל אם הייתם שואלים, אם הייתם שואלות, מישהו שתהיה מצרים, תגיד לי, מה משמח אותך עכשיו? ויגיד, קבל תורה? והייתי שואל אותו, רגע, אבל מה עם העבדות? וזה נכון, נכון. ואנחנו באמת שמחים, ברוך השם, סוף סוף לא עובדים קשה, אבל זה כל שטויות. העיקר שקבלים תורה, זה עם ישראל. גם שעם ישראל, אלפי שנים אחר כך, הוא הניצולים מהשואה, שהם השרידים שעולים, מגיעים מאירופה, הרבה מגיעים לארץ ישראל. מי שרצה לברוח מאירופה רק כדי להימלט מהזוועות שהיו שם, יכל ללכת להרבה הרבה הרבה מקומות. פה לא היה נחמד. כשהסתיימה השואה, עוד לא הייתה פה מדינה, זה לקח עוד 3 שנים, היה צריך להתגנב לפה. ועולים באו, בוניות מעפילים, מכל מיני דרכים. וחלקם מתו בדרך, וחלקם מתו בקברות, בקרבות. ביד ושם יש מקום שנקרא נצר אחרון. נצר אחרון זה אנדרטה לניצולי שואה שמתו בקרבות לשחרור המדינה. זה מחריב. כלומר, זה אדם שאיבד הכל, 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 הכל המשפחה, הוא נשאר לבד, הוא נצר אחרון, והוא מת בקרב בשביל גאולת ישראל. ותשאל אותו, מה אתה עושה פה? הוא יגיד לך, ארץ ישראל, ירושלים, זה מה שאני עושה פה. מה, אבל גם אירופה, זוועה, נכון, נכון. אבל מה הדבר המרכזי? ככה עם ישראל יוצא עם מצרים. אומר ספר החינוך, עם ישראל יוצא עם מצרים, הדבר המרכזי שמעסיק אותו, מה שמשמח אותו, למה הוא יצא עם מצרים כדי לקבל תורה. ומפני כן, כי התורה כל עיקרן של ישראל, ובעבורה נגלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה, נצטווינו למנות מפסח עד יום נתינת התורה. בפסח יצאנו לחירות. ואם שאלו הרבה אנשים בעולם, הדבר הכי חשוב בעולם זה להיות בן חורין. להיות חופשי. היום הערך של החופש זה הערך המרכזי שמכתיב את כל התרבות וההתנהלות וההתנהלות. והחוקים, הכל. להיות חירותי, להיות חופשי, לעשות מה שאני רוצה. וזה נכון. בעם ישראל יש חידוש. בעם ישראל החופש הוא לא המטרה. החירות זה לא קצה הפסגה. אצל עם ישראל החירות זה רק אמצעי. זה לא רק, זה רק אמצעי. זה אמצעי כדי לקבל תורה. אנחנו מבינים שבלי חירות אי אפשר לקבל תורה. אז אנחנו רוצים חירות. אבל אנחנו רוצים חירות, לא כדי לשקוע בה. אנחנו לא רוצים לעצור בנקודה שבה זהו, כבר לא עבדים חופשיים, אפשר לעצור. לא. יצאנו שם עבדות לחירות, אנחנו חירותיים, עכשיו אפשר לקבל תורה. עכשיו אפשר תוכן. החופש זה לא תוכן. החופש זה מעמד נפשי שמאפשר לך להיפגש עם דברים גדולים. שמאפשר לך לבחור בדברים גדולים. אצל עם ישראל החופש זה לא קצה הפירמידה, זה לא השיא, וזה לא המבוקש, וזה לא החלום. זה לא החלום. אנחנו לא רוצים להיות עם חופשי בארצנו. אנחנו גם רוצים את זה. אבל זה כדי שנוכל להיות פה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לא יכול לקרות בעם חופשי בארצנו. אבל זה לא הסוף. אם כל האומות ביום העצמאות שלהם, מה שמצלמים זה את היציאה לחירות, כי בסוף זה אין, כי זה, מה יותר מזה? בעם ישראל יש יותר מזה. זה חידוש של עם ישראל. יש תורה. ולכן, אומר ספר החינוך, נצטווינו למנות מפסח לשבועות. למה? אל תחשוב שפסח יכול לעמוד של עצמו. פסח זה לא חג שיכול לעמוד של עצמו. כי החירות זה לא הנקודה לבד. ואם היינו סופרים פסח לשבועות, אני אומרים, טוב, מה קורה בפסח? יצאנו לחירות. יופי, נאמר הלל, איזה כיף, שמחים. אומר ספר החינוך לא. מיד למחרת הפסח, תתחיל לספור לחג שבועות. תזכיר לעצמך ותחדד לעצמך שהיציאה לחירות היא רק תחנה שלא עוצרים בה. עוברים דרכה, ממשיכים הלאה. ולכן אני צריך למנות, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנחשף לבבנו כעבד ישאף צל. כמו שעבד שעובד כחום היום, הוא ישאף צל. אי אפשר לתאר את הרצון שלו, את התשוקה שלו, לארבע עמות של צל, קצת להירגע. ככה עם ישראל חש לפני שהוא מקבל תורה. מה הוא חש לפני כן? כנראה כלום. עבד לא מסוגל בכלל להבין דברים כאלה. ויש עם ישראל יוצא לחירות, הוא מיד מתחיל לספור. יש מדרש שאומר שספירת העומר היא נעשתה בכלל באופן, לא זוכר אם זה מדרש או ראשון, לא זוכר עכשיו, היא נעשתה באופן אינטואיטיבי, לא כמצווה. זאת אומרת, משה אומר להם, יוצאים מצרים, מקבלים תורה עוד 50 יום, מתחילים לספור. זאת אומרת, זה תנועת נפש. יהודי, ברגע שרק מסירים אלו את העבדות, רק מסירים את הקליפות, הוא ישר מתחיל לספור על מתן תורה. חלקנו לא שם. היה מתבקש שבאופן טבעי, גם אנחנו, למחרת הפסח, נתחיל לספור, לא כי כתוב בהלכה, יום אחד, ככה, איך סופרים, מה מברכים, קודם ימים, אחרי שבועות. היה מתבקש שבאופן טבעי, הלוואי שנזכה לדבר הזה, נתחיל לספור. כמו תלמיד שסופר לסוף הלימודים, וכמו קהלה שהתארסה שסופרת עד לחתונה, כמו כל דבר, שזה לא מצווה לספור עד החתונה. אז למה כולם מכינות מחברות כאלה? כי אני באמת מחכה לזה. אני באמת מחכה לזה, לא צריך את סבות אותי לספור. אז אנחנו לא שם. אבל הרבה פעמים המצוות של התורה, הן מגלות לנו מה אנחנו באמת אמורים להרגיש. התורה אומרת לנו, אני בא לקראתכם, אתם לא יודעים לבד להרגיש נכון, ואתם מעצמכם לא הייתם סופרים מפסח לשבועות, אני אתן לכם מצווה. קודם כל תספרו. אבל תזכרו שאתם סופרים, שזה באמת באמת מה שהיה אמור לקרות באופן טבעי מאליו. כי המניין מראה לאדם כי כל אישו וכל חפצו להגיע לזמן ההוא. זה המספר. כשאתה סופר ימים, אתה מראה בעצמך בעצם שכל מה שאתה רוצה זה רק להגיע. ואז עונה פה על שאלה שהרבה שואלים אותה, למה אנחנו סופרים, למה אנחנו מתחילים מ-1 עד 49 ולא בספירה לאחור? 49, 48, 47, יש כל מיני הסברים לדבר הזה. אומר ספר החינוך, וזה שאנו מונים לעומר, כלומר כך וכך ימים עברו מן המניין, ואין לנו מונים כך וכך ימים יש לנו לזמן, כן? אנחנו לא אומרים ביום הראשון עוד 49 יום, אנחנו אומרים עבר יום אחד. למה? כי כל זה מראה בנו הרצון החזק להגיע לזה הזמן. ועל כן, לא נרצה להזכיר בתחילת החשבוננו ריבוי הימים שיש לנו להגיע לקורבן שתיית לחם של עצרת. זה הסבר טוב. מה בספר החינוך? אנחנו לא רוצים לזכור, במחרת הפסח יש עוד 49 יום עד המתן תורה הזה. זה כאילו מה, זה יותר מדי. אז אנחנו מצחיקים את זה. ספרים אחד. בעצם הכל פה ביטויים של תשוקה אדירה לקבל תורה. בעצם הנושא של ספירת העומר, זה איך כל אחד ואחת, איך אנחנו מצליחים לטעום טיפה מהאור הזה, לא רק של לימוד תורה כי צריך ללמוד תורה, וכי זה מצווה ללמוד תורה, או כי צריך לברר את האמונה שלנו, את ההלכה, מה עושים, מה לא עושים. אלא בספירת העומר זה גזבן טוב לברר עד כמה אני צמא או צמאה לתורה. ולהיות צמא זה הרבה יותר מאשר לרצות ללמוד. להיות צמא זה תחושה שאני צריך את זה, שאני לא יכול בלי זה. הגוף שלי, כמו שהגוף שלי משתוקק למים כשהוא צמא, ואתה לא צמא כי אתה אומר, וואלה, עבר שש, לא שקטתי כבר 6 שעות, צריך לשתות. אתה צמא כי הגוף שלך זועק, צריך מים, צריך מים, צריך מים. כשספרים ספירת העומר זה כאילו אנחנו זועקים, אנחנו צריכים תורה. אז אני אומר שוב, אנחנו לא, כנראה לא היינו ספרים מעצמם את הדבר הזה. אבל אחרי שהתורה צוותה, היא מגלה לנו בעצם מה העבודה של הימים האלה. זה העבודה של הימים האלה, זה קודם כל להגיד, החופש זה לא החזות הכל, זה רק שלב בדרך. ודבר שני, איך אני בונה, איך אני בונה בעצמי, חושפת בעצמי, תשוקה. תשוקה לתורה. לא רק הבנה שתורה זה חשוב, אלא גם ממש תחושה ממשית שהתורה היא קיומית. כך כותב גם הרמב״ם, בספר מורה נבוכים, ושבועות הוא יום מתן תורה, ולהגדיל היום ההוא נמנו הימים מן המועד הראשון אליו, כמי שממתין בו הנאמן שבאוהביו, והוא מונג יום וגם השעות, כן? כמו אדם שאוהב משהו, אוהב מישהו, הוא סופר ימים עד שהוא יפגוש אותו. וזאת היא סיבת ספירת העומר מיום צאתנו. סופרים ימים, סופרים שבועות, מתי כבר יגיע היום? אומרת התורה, וספרתם לכם. עד כה עסקנו במושג זמן, ימים. אבל התורה אומרת, וספרתם לכם. כשאנחנו אומרים שהזמן הוא חשוב, אנחנו בעצם אומרים שאני חשוב. הזמן לא רלוונטי אם אין בו אותי, אם אין בו בני אדם. הוא לא משמעותי. היחיד שמייחס משמעות לזמן זה האדם. אז כשאנחנו מצטווים לספור, אנחנו מצטווים בעצם לכבד את עצמנו. אנחנו אלה שחיים בתוך הזמן וצריכים לספור יום-יום. אנחנו אלה שרוצים עכשיו לתת משמעות לתקופה הזאת שמחברת בין פסח לבין שבועות. אני אדם, אני יציר כבב של הקדוש ברוך הוא, מספיק חשוב, מספיק ראוי להערכה, שגם, לא רק אני ראוי להערכה של עצמי, גם הזמן שלי חשוב. כי הוא זמן שלי, הוא לא זמן אחר. ושואל הקדושת לוי, רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, הוא שואל, למה לא מברכים שהחיינו המצוות ספירת העומר? הרי כל המצוות שמזדמנות מעת לעת, מברכים שהחיינו בראש השנה, בדקת נרות, בפסח, בשבועות, מברכים שהחיינו. זאת אומרת שהחיינו, כאן אנחנו אומרים, יש פה דבר שקורה כל יום, מצווה ככה, מה שנקרא מצווה תדירית, כמו למשל שבת, אנחנו לא חווים את השחיינו לזמן הזה, כי זה תדיר סך הכל. אבל מצוות שמגיעות פעם ב, מגיע פסח, זה לסדר. מברכים בהתרגשות שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זכינו להגיע לנקודת זמן הזאת בשנה. אז הוא שואל, למה לא מברכים שחיינו גם כן על הזמן הזה? אז לא נקרא את זה עכשיו בפנים, כי אני רוצה להגיע לעוד נקודה. רק סף המקור, הוא אומר, כי אנחנו לא שמחים בספירת העומר. למה לא? אנחנו רוצים כבר להגיע. אנחנו רוצים להגיע לשבועות. מה שחיינו בספירת העומר? מה לא הבנת? אני מסביר לך כבר הרבה הרבה זמן, שכל העמדת נפש שלי בימים האלה שבין פסח לשבועות, זה רצון להגיע כבר לשבועות. אז אתה אומר לי לברך שחיינו על הספירה? את הספירה אני לא רוצה בה. מה זה לא רוצה בה? בואו נהיה יותר עדינים. אני מבין שאין לי דרך להגיע לשבועות אם לא עברתי דרך כל הימים האלה. נכון, לפי חלק מהפירושים של לספור, זה גם לספר סיפור. וגם לספור זה מלשון ספיר. זה אבן טובה. כשאני סופר משהו, אני גם מספר את הסיפור שלו, ואני גם מאיר אותו. כשאני סופר את הימים, אני גם מספר את הימים, גם מספר את הסיפור של הימים, וגם הופך את הימים ליהלומים, לספיר, לאבן טובה. אז ברור שאני מבין שאין לי שום דרך להגיע למתן תורה בלי הדרך הזאת. בין אם זה עם ישראל באותו הדור שבמצאת שערי תאומה, ואי אפשר לקבל תורה בלי עכשיו להתחיל לעבוד, כאילו זה לא מתאים. צריך להתנקות, צריך להתכונן, צריך להתאהר. אבל גם אני ברמה האישית שלי. קצתי לחופש בפסח, עכשיו אני איש חופשי. מה אני עושה עכשיו? מה מעסיק אותי? מה הרצונות שלי? מה החלומות שלי? זה עכשיו מתחיל להתברר, זה לא יכול להתברר לפני כן. זה עבודה. זה עבודה כדי לקבל תורה. אז ברור שאני מבין שאין לי דרך אחרת להגיע לשבועות מי לעבור 49 יום, ש49 זה 7 כפול 7, זה כל הבחינות, זה כל הצדדים, וכל יום יש לו צירוף אחר, של חסד שבה חסד, חסד שבה גבורה, כל הצירופים, מכל הכיוונים. אנחנו צריכים לעבור על הכל, לתקן את הכל, את כל הפינות, כל הכיוונים, להגיע מוכנים כדי לקבל תורה. אין ברירה, חייבים ככה. אבל אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אבל לא חייב שיחיינו על זה, בסוף. כי כמו אדם שמחכה לחתונה שלו, וכמו שמחכה לחתונה שלה, היא יודעת שצריך לעבור דברים בדרך, עד החתונה. צריך לספור את הימים, אבל בימים האלה מה עושים? גם דברים טכניים, קונים רהיטים, סיימים את הדירה, גם דברים נפשיים, מחזקים את הקשר, מדברים בינינו, סוגרים עוד כמה פינות, הורים, הדברים מתיישבים בלב, עושים עוד כמה דברים בחברות, כי אחר כך הכל לא יהיה אותו דבר, בסדר. אני יודעת, אני יודע, שאי אפשר לקפוץ מהירוסין לחתונה תוך יום. אבל אני עדיין אומר שיחדנו על הימים האלה. אני מבין שצריך לעבור בהם. אני שמח בזה ש... בסדר, שמח בדרך, למה לעשות? ככה מגיעים. אבל אומר שהחיינו. מתי אני אומר שהחיינו? בשבועות. אני אומר שהחיינו בחופה. בחופה. נקרא רק את הסוף. ונמצא שהיו מצפים תמיד מתי תעבור המספר, ושיגיע הקירוב, ותמיד היה רצונם לחלות ימי הספירה. ואם היה אפשר לחלות ימי הספירה ברגע אחד, ותכף מיד התחיל הקירוב, אז היה מטוב ומנעים. תיאורטית, אם היה אפשר להתארס מיד להתחתן, מצוין. מה, כל החיים חיכיתי לזה. אני לא רוצה להתעכב. אם אפשר לתת לי מתי לקבל תורה, הכי טוב. רוצים לקבל, אנחנו רוצים לקבל תורה. טוב, אי אפשר. אז הולכו ברכים שיחיה. הזכרנו מקודם שהתורה לא מציינת תאריך חג שבועות. זה דבר נדיר. התורה רק אומרת, ספרתם לכם, היום ב-50, טק, תעשו. כשאתה נותן תאריך למשהו, אז אתה בעצם משדר שהמשהו הזה הוא קבוע. יש לו תאריך, מופיע בלוח שנה, אתה יודע מראש מתי הוא הולך להיות, והשדר של... אתם מגיעות בדיוק לעוד נקודה, זה מצוין. אז נחזור שוב על המשפט האחרון. התורה, כשהיא מצווה על חג שבועות, היא לא אומרת תאריך. התאריך בב סיוון הוא תאריך שלא כתוב בתורה. פשוט חזל בגמרא, הם ספו 49 יום מפסח, ויצא אגב מחלוקת. אם זה אי סיוון, בב סיוון, זין סיוון. באמת לשבועות, בהגדרה, אין תאריך. היום הלוח שנה הוא קבוע, אז יוצא תמיד בב סיוון. תיאורטית, אם יש שני חודשים חסרים, יכול לצאת זין, שני חודשים מלאים, יכול לצאת היי, זה גמיש. התחלנו להגיד שכשאמרו לך למשל שבעשרה, ביוד, בתשרי, יום הכיפורים, מה השדר של זה? יום הכיפורים הוא דבר קבוע ויציב. תרצה או לא תרצה, הוא יגיע. יש לו תאריך. יש לו תאריך, גם אלה חשבו מראש, מתי הזמן המתאים, מקמו אותו, הוא כתוב בלוח שנה, אין לך מה לעשות בנידון. כשיגיע היום הזה, תעשה מה שצריך לעשות. תצום, תתפלל, מה צריך לעשות. יש לו תאריך, הוא קבוע. כשלמשהו אין תאריך, בעצם מה שאתה משדר לנו, שהוא לא קבוע. מתי הוא יהיה? תגיד לי אתה. תספור. תספור ותגלה. כשהתורה לא נותנת תאריך לחג שבועות, לחג מתן תורה, היא בעצם אומרת שהתורה תגיע כשאנחנו נסיים לספור, וכשנסיים להתכונן. אם היה תאריך למתן תורה, היינו בעצם חווים את התורה כדבר מובן מאליו. כוונה התורה זה מה שהוא נותן, וזהו. אנחנו צריכים רק ביום הזה לעשות מה שצריך לעשות, לקחת אותה. בסדר, אבל זה לא אירוע שלנו. אנחנו לא חלק בתהליך הזה. אבל כשהתורה אומרת, מתי חג שבועות, שואלים את משה, משה אומר, לא יודע. מה, אז איך נדע? הוא אומר, תספרו. מאחורת השבת, מאחורת הפתח, תספרו 49 יום, כשתגיעו ל-50, אז תהיה תורה. אז התורה תינתן. כאילו כביכול הקדוש ברוך הוא מחכה לנו שנסיים לספור, נסיים להתכונן, ואז הוא ייתן תורה. הדבר הזה בונה בנו תודעה ביחס לתורה, שהתורה לא מובנת מאליה. התורה לא תהיה בחיים שלנו באופן ממילאי. זה לא יקרה לבד. אם אני לא אתכונן, אם אני לא אספור, אם אני לא אשתוקק, אם אני לא אחכה, כל מה שדיברנו ביחס למה זה ספירה. אם אני לא אעבור יום ועוד יום ועוד יום ולא אפספס אף יום, התורה כביכול לא תגיע, כי אין לו תאריך. תיאורטית, אם עם ישראל לא סופר ספירת העומר, אין חג שבועות. כי חג שבועות זה חג שנוצר מהספירה שלנו. זה חג שנוצר מהתהליכים שאנחנו עוברים מאז שיצאנו לחירות. וההשלכה הכי פשוטה לחיים שלנו, זה ההבנה ש... קדוש ברוך הוא נתן תורה. אבל אומרים חז"ל, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא וייטול. התורה לא רודפת אחרינו. יש לנו גמרא כזאת, שאומרת שתורה מחזרת אחר לומדיה. מי שלומד תורה, התורה מחזרת אחריו. מה זה אומר? הרב חרל"פ כותב, שאם אדם משקיע בלימוד תורה, אז התורה מתחילה להשקיע גם בו בחזרה. ואז אם אחד הוא לומד משהו ולא יצליח להבין, התאמת הזה לא יצליח להבין, הוא אומר, התורה תדאג שהיא תבין. מתישהו זה יבוא אליך, לא מכוח העמל שלך, אלא מכוח שהתורה ראתה שאתה רצינית, המשקיע בה, היא משקיעה בחזרה. אבל גם זה, התורה מחזרת אחר לומדיה, תורה מונחת בקרן זווית. ואם ירצה האדם, הוא יכול שלא לפגוש תורה כל החיים שלו. זה לא יבוא אליו, זה לא יבוא אלינו. אומרת לנו התורה, אפילו מתן תורה, פעם הראשונה, זה לא היה מתרחש אם לא הייתם סופרים את זה. זה שלכם. קחו על זה אחריות. באופן דומה לזה, אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא הראשון שמגד הקדוש ברוך הוא בעולם. נכון, הגמרא אומרת, 2000 שנות תור, 2000 שנות תורה. מתי מתחיל 2000 שנות תורה? בגיל 52 של אברהם אבינו. אברהם אבינו נולד ב-1948 לבריאת העולם. בשנת 2000, אב בן 52, הוא בעצם מגלה את הקדוש ברוך הוא. והסיפור המדרש המוכר, כולכם מכירות אותו בטח, שאברהם אבינו בעצם משל לאדם שראה בירה דולקת, ואמר, יש אדון לבירה, זאת אומרת, הוא רואה איזה מגדל או ארמון, שיש שם אור, שיש שם אש, הוא אומר, טוב, אם יש פה אור, יש פה כנראה מישהו, יש פה בעל הבירה. מיד הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. ככה אברהם אבינו, אברהם אבינו רואה את העולם. הוא רואה שיש בעולם נשמה, יש תנועה, יש חיים. אמר, יש מישהו מנהל את זה, מישהו ברא את זה, מישהו יצר את זה, יש אדון הבירה. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. גם שם, הגילוי הראשון שאלוקים מתגלה לבני אדם, מה המודל הוא? זה אחד שחיפש את זה. זה אחד ששאל מי אדון הבירה. עכשיו זה נכון, לבד הוא לא גילה. אבל אחרי שאברהם אבינו שקבור פה, במערת המכפלה, הוא המאמין הראשון. הוא ושרה, הראשונים שקוראים השם השם, ויוצרים גדודים של מאמינים, הראשונים שעשו את זה. גם זה קרה אחרי שאברהם אבינו ספר, כלומר חיפש, בדק, התכונן, רצה. ומובא פה, בזה אנחנו נסיים, מדרש תנחומה, על שרה ימינו. מהמדרש, על הפסוקים אשת חיל, ותקום בעוד לילה, אי מתי? כן, ותקום עוד לילה ותתן טף להראותיה. שאתה כבר מתי זה קרה? וישכם אברהם בבוקר. מה זה וישכם אברהם בבוקר? קירות את הפסוק הזה? עקדה. למה זה יפה המדרש הזה? בתורה לא כתוב ששרה, כמה איתו. אבל אומר המדרש, מתי ותקום בעוד לילה? מה זאת אומרת מתי? וישכם אברהם בבוקר. כלומר, הסיפור הזה של העקדה שכאילו אברהם... אברהם ויצחק עושים אותו, שרה קמה. מה, כביכול מה, אברהם קם ויצא לעשות את מצווה ושרה לא באה איתו? אז למקום עצמו היא לא באה, אבל היא קמה איתו ביחד. אבל זה הגיע בעיקר להמשך. זממה שדה ותיקחהו. אומר המדרש, מה הכוונה? זממה ונטלה שדה מכפלה ושם נקברה. שנאמר ואחר כן קבר אברהם את שרה. עכשיו, בפשט זה לא מובן. הרי אברהם קנה את המערה רק אחרי ששרה נפטרה בכלל. נפטרה, הוא חיפש לקבר וזה. אבל לא פעם המדרש, שתתבשל הרבה הרבה זמן. שרה זממה, קבלה, שרה כאילו חלמה על זה הרבה 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 לפני כן. ואז יקרה גם במציאות. ואז יתדמן במציאות. כמו ספירת העומר, כמו התורה, שהיא ניתנת רק אחרי שאנחנו כבני אדם חולמים על זה, חושבים על זה, סופרים את זה. בסוף זה מגיע, וזה יכול לראות בסוף ששבועות הגיע כי הגיע הזמן. לא, לא, לא. 49 הם עבדנו כדי שהדבר הזה יקרה. התכוננו לזה. גם סדה המכפלה, בניגלה, איך הגעה שדה המכפלה? שרה נפטרה, חיפשו קבר, מצאו. אבל זה לא נכון, אומר המדרש. שרה זממה את זה, הכוונה היא חשבה על זה הרבה הרבה לפני כן. היא יצרה את האפשרות. הרי איך עברה מגילת המערה? ככה המדרש מתאר, שהוא בא להכין גדי או עגל למלאכים, אז העגל הזה ברח לו. והוא רץ אחריו, רץ אחריו, רץ אחריו, והוא נכנס לתוך מערה, אברהם נכנס אחריו ורואה שם אדם וחווה קבורים. זאת אומרת, זה... מישהו דאג שזה יקרה? מישהו דאג שזה יקרה? ולפי המדרש, מי שדאג שזה יקרה זה שרה? בסדר, בסתר. בגלוי שרה לא קשורה לזה, בגלוי שרה בכלל מתה כשזה קרה. אבל מסתבר שיש דברים שהם קורים בצורה נסתרת, בצורה פנימית, שעד בסוף זה מתגלה. אגב חג שבועות. בנג לחג שבועות זה חג שהוא בעצם, הקדוש ברוך הוא בא ונותן תורה. וזה נכון, הקדוש ברוך הוא נותן תורה. אבל בעומק של הקדוש ברוך הוא נותן תורה, אחרי שאנחנו עוברים תהליך ארוך, אחרי שאנחנו מגדירים שאנחנו רוצים תורה, אחרי שאנחנו מודעים למעלה של הימים האלה, אחרי שאנחנו מבררים לעצמנו שהחופש הוא לא דבר שעומד לעצמו, אלא החופש הוא רק מאפשר לנו לגלות מה הרצון האמיתי שלנו. וכשיוצאים לחיות, נגלה שהרצון האמיתי שלנו זה בעצם לקבל תורה. זהו, שנזכה, קצת השם, אנחנו ממש בימים האחרונים של ספירת העומר, וזה הימים שבהם אנחנו הכי קרובים לחוש את זה ממש. ספירת העומר נגמרת בערב שבועות, אבל בעצם התהליך הזה ממשיך עוד בלימוד תורה של כל הלילה, שגם הוא המשך של אותו ביטוי. אנחנו רוצים להישאר ערים, כי אנחנו רוצים להיות כשזה קורה. אנחנו לא בעמדת נפש, מה? כשהתורה מגיע, דבר איתי. אני בינתיים שם את הראש. לא, לא. אנחנו רוצים להישאר ערים, כי אנחנו שוב מאוד מאוד רוצים, מאוד מאוד משתוקקים, שנזכה בעזרת השם.